עזרת השם יזבורך, שיעור מספר 67. למנצח בן גינויס מייזמר שיר. אז נתחיל בעזרת השם מיד בסיפור, שעכשיו קיבלנו את זה בערב שבת, סיפור משנה האחרונה. אברך יקר, ידידיה, כמה שנים אחרי הנישואים הוא התייעץ עם הראש כולל שלו, שהוא גם הרב שלו, ובמשך תקופה, כמה שדיברו, הגיעו למסקנה שמנתקים את הנישואין וצריך להתגרש. האברך הזה, ידידיה, מטבעו הוא אברך עדין נפש, טוב לב. העיקר שהציק לו, איך יקבלו הקרובים מסביבו את הודעת הגירושין. מצד אחד, זה החלטה ברורה, צריך ללכת על הכיוון הזה. מצד שני, איך אפשר לצער הורים משני הצדדים ואת אשתו, בן אדם לחברוי? העיקר היה מפחד שלא יבוא לידי מחלוקת, שהוא נזהר בהם מאוד מימי בחרותו, ועד היום, כמו צריכים שהוא מתרחק מאש, כך הוא מתרחק בענייני ריב ומחלוקת. הוא השקיע כבר כמה שנים בספרי מוסר בענייני בן אדם לחברוי, מימי הבחרות עד היום, עד שהתרגל לומר הרבה תפילות שהוא התפלל וביקש מהשם שיציל אותו כל פעם שיהיה נקי בבינתם לחברוי. עכשיו יש לו ניסיון שהוא אמור להתגרש, ולצערנו בהרבה פעמים שומעים שנכנסים בריב ומחלוקת, לא כל כך נעים. אברך ידידיה הזה נוהג הרבה לומר תפילת הנועה מלימלך, ובלימלך מליג'נס, כויד דרבט, הם בליבינו, שנראה כל אחד, מעל הסתווי רבבינו. הוא אומר הרבה את התפילה, הוא מאוד קשור לזה, ובפרט בסוף, שהרב מלך מליג'נס מתפלל ואומר, שנראה כל אחד מעל הסחברינו ולא יחסרו אינום, על ידי זה הוא מתחזק הרבה בבינת המלחבי רואים. נפל לו רעיון, שנה שעברה, בחודש אדר תוך שין עין חס, הוא החליט לפני שהוא מתחיל לדבר בענייני הגירושין, אז הוא רוצה פשוט להכין הכנה נפשית והרבה תפילות, והחליט לקנות כרטיס, לנסוע לליג'נס, כל כך הרבה פרסומת יש, הוא גם ניסה שמה, פעם ראשונה בסדר, ושם הוא יתפלל שהכל יעבור בשלום. וכל זה מדובר עדיין שאף אחד עוד לא יודע מתוכנית הגירושין. קם ידידיה ונסע לפולין ליג'נסק, הגיע שם ביום היורצייט של כ"א אדר בצהרי היום לציון הקדוש של הנועם אלימלך. התחיל לשפוך ליבו בתהילים מילה במילה, כל פסוק שבתהילים שהיה שם תחינה ובקשה, הוא עבר על הפסוק כמה פעמים עם כל כך הרבה דמעות, עד שהוא גמר את כל ספר התהילים יחד עם 13 עמידות, וכל מיני פסוקים הוא אומר, הוא לא ידע מאיפה יש לו כל כך הרבה דמעות, אחר כך הוא אברך מאוד שמח עם שמחת החיים, אבל כל כך הוא שפך את ליבו. הוא עבר עליו שם בתוך הציון מעל 4 שעות, לקח לו כל התהילים, כי הרבה פסוקים הוא אמר כמה פעמים עם הרבה הרבה לב, ושם הוא התחנן אחרי התהילים אצל הרב הנועם מלימלך. יהי רצון שהגירושין, שהרב פסק לו שהוא צריך לעשות את זה, שיעבור בהבנה ובשקט ובשלום, בלי שום ריב ומחלוקת, וששניהם יהיה להם ישועה. אבל, הוא אומר לי כך, הוא מודה על האמת ואומר, ש90% העיקר מהנסיעה שלו והתפילות שלו, רובה דרובה, היה העיקר על אשתו, שהיא תקבל את העניין באהבה ובשלום, ושלא יהיה שום ריב, ושהשם ישלח לה את עזרו מקודש. וזה היה עיקר מטרת נסיעתו, בבחינת המתפלל על חברו. נו, ברוך השם גמר להתפלל, ירד לו כל האבן מהלב, לבחרת ביום השישי, ערב שבת קודש, פר שזה היה כלפקודי, פורו, כבר היה חזרה בבית. שבת היו ביחד, ובמוצאי שבת ויקל פקודי, הוא דיבר עם אשתו פעם ראשונה, והוא על ההחלטה שצריכים להיפרד. למחרת ביום ראשון כבר לקח את כל החפצים להורים שלו, הוא אומר, ראי זה פלא, כולם קיבלו את זה בהבנה מלאה, ללא שום טענות, וממש עבר בשלום. המשפחות, ההורים, הקרובים, כולם הבינו את זה, וזהו זה. ברוך השם, אין מחלוקת. הוא הרגיש שקיבלו את התפילות שלו. אחרי החגים, אחרי פסח, היה גירושין, והכל ברוך השם עבר בשלום ובהבנה, ממש כפי רצונו, והתפילות שהוא שפך בשקט, בלי מחלוקת. האברך ידידיה נפגש איתי, ורצה חיזוק לישועתו. נו, בסדר, התגרש, עכשיו צריכים ישועה. וברוך השם, מיד אחרי פסח שנה שעברה, בחודש אייר, נפתח קו ההשגוחה פרוטיס, התלהב מאוד מכל הסיפורים. הוא הגיע בחודש תמוז, כשהתחילו השיעורים של שער הביטחון, אז בתחילת השיעורים הראשונים, מספר 7, הוא כל כך התלהב, והוא נפגש, הוא אומר, איזה שיעור, אני בטוח ששיעור מספר 7, שזה על פרק חוף ג' בתהילים, מזמור לדוד, השם רואי לו יחסור, התחבר מיוחד בשבילו כל השיעור. הוא קיבל כל כך הרבה חיזוק מדוד המלך, שהיה נמצא במצוקה כזה גדולה, אין לו שום דבר בעולם, והוא אומר לו יחסור, ובכל זאת הוא שמח, כי אתו עמודי, מאז הוא נתקשר יותר לספר התהילים, והוא אומר כל פעם לאט לאט, ויותר בכוונה, הוא מתחזק, הוא מצפה לישוע, כך הוא מספר. לאברך הזה היקר ידידיה, יש לו דודה, אישה צדקנית, שהיא נוהגת כל יום שישי בצהריים, לאפות חלות ולהפריש חלה, כדרכן של נשים צדקניות שעושות את זה הרבה מאוד כנהוג בכלל ישראל. ובעת הפרשת החלה, יש לה רשימה לדודה שמתפללת ומזכירה כמה וכמה שמות לישוע, רפואות, זיווגים, פרנסה, ישועות, כמו דרכן של נשים צדקניות, שזה עת רצון מאוד גדול בשביל הנשים, וכמה שעות אחרי זה מיד בהדלקת נרות יש לה גם כן, ואותה רשימה היא מזכירה עוד פעם, ומיד כשנודע לה, לדודה מהגט, היא הזכירה שמו לזיווג אגון, גם בחלה או גם בהדלקת הנרות, בערב שבת, ובתחילת החורף היא קיבלה עוד שם להתפלל, לתפילה לגרושה חדשה אצל המחותנים שלה. וביום שישי אחד, באמצע התפילות, נפל המחשבה טובה. יש לי כאן ברשימה גרוש וגרושה, שניהם טריים ומצוינים. אמנם היא אף פעם לא הייתה שטחנית, אף פעם לא מתעסקת בזה, אבל מתפללת מזכירה שמות. צד ימין יש לה שם הזה של אחיין שלה, וכאן המחותנים שלה, גרושה טריה, יד אחרי הנישואין, או אמא ואוי זה. וכל דבר צריך להיות פעם ראשונה גם כן. היא הציעה את השידוך, כמה שבועות, ומזל טוב. השידוך נגמר, ברוך השם בשעה טובה, הכי טוב. נו, מספר ידידיה, נתארס בחורף, תחילת החורף, ומחפשים אולם. שיעת דשמיה, קבעו חתונה ליום חף א' אדר הבא עלינו לטובה, טוב שיניים פס. פילי פלויים, חף א' עוד טוב שיניים חס, הוא מאוד התפלל, המספל על החברוי והוא צריך לא יצא דובו, והחתונה תהיה בעזרת השם, חף א' עוד, שיהיה בשעה טובה. הסיפור עד כאן די יפה. אבל יש עוד משהו יותר מיפה. בראש חודש אדר, לפני כמה ימים, הראש כולל שלו, של החתן ידידיה, מקבל טלפון מאחד התלמידים שלו מהכולל מלפני כמה שנים שהוא למד אצלו, רב שמחה. הוא מקבל הודעה משמחת, בשורה טובה, הוא כבר גרוש כמה וכמה שנים, הוא כבר מחכה הרבה זמן לזיווג השני, והוא מודיע בשמחה לראש כולל שלו, שהוא מזמין אותו לסידור הקידושין. הראש כולל מאוד שמח, בשמחה רבה הוא עונה לראש כולל, הוא גם הרב שלו, נו, מוציא את היומן, נו, מתי לרשום ביומן את עשידו קידושן? החתן עונה לו, חף א' אדר בעזרת השם. הרב מסתכל ביומן ואומר לו, מאוד כואב לי להגיד לך, אני אוכל להשתתף בחתונה, אבל בחופה לא. אינני יכול לקבל להיות מסדר קידושין אצלך, כי יש לי כבר באותו ערב גם סידור קידושין אחר, וגם אצל זיווג שני, אחד מתלמידי הכהן. החתן התרגש שמחה. לשאלת החתן, מי הוא זה שמתחתן גם זיווג שני באותו ערב איתי ביחד? עונה לו הראש כהן, אחד מהתלמידים של היום, קוראים לו ידידיה פלויני. החתן נתן שעגת ארי בטלפון. מה? ידידיה מתחתן בכף א' אדר? הרי אני מתחתן באותו ערב עם גירושתו. פילי פלויים. מה גדול כוח התפילה עם לב? מה גדול כוח התפילה לשלום? מה גדול כוח הצדיקים? כף א' אדר תוף שיניים ח' תתפלל ידידיה, כל כך חזק אצל הרב רבי מלך, וכף א' אדר תוף שיניים ת' סבור עלינו לטבר, שניהם מתחתנים, בשעה טובה ומצלחת, סחוסוי דנוי אמרי מלך, יובין עלינו לטבר ולברוכו. אמן. אומר הרב, הטעם השני של רושב וטועיב לוי, עמוד שין מם ג' ויש, שתהיה על דרך הפיקוד אין אצלוי. יש כזה מושג שהעשיר יש לו הרבה הרבה כסף, הרבה מתנות, הרבה טובות. למה עושה את זה השם? עד שייתן לו יוקי לסבורך בין צדיק. השם מתכנן, הוא מסבב כל הסיבות, והוא יודע שיהיה לו בין צדיק, שיחזור בתשובה, הוא לא יהיה כמו האבא שלו. והוא יהיה ראוי לה. שמור לה הכסף, זה באמת לא בשביל הרשע. רושה וטוב לו. אנחנו רואים רושה שהוא טוב לו, ואתה שואל מדוע דרך רשעים צלחו? זה באמת לא בשבילו. השם רואה את הכל, המגיד מרישיס האחריס, והוא יודע שיהיה לו בן שהוא יהיה צדיק, אז זה שמור בשבילו הכסף, כמו שאומר, פסוק באיוב, פרק חב זין, פוסק י' זין, יוחין וצדיק ילבוש. כבר למדנו את הפסוק הזה בתחילת הפתיחה, בשיעור הרביעי. יוחין וצדיק ילבוש וכסף נוקי יחלויק. יש שם שני פסוקים באיוב. הפוסק לפני זה אומר איוב, אם יצבור כאופור כוסף, שהרשע צובר כמו אפר כל כך הרבה כסף, וכחוימר יוחין מלבוש ומכין הרבה רכוש, הרבה מלבושים, אז זה לא בשבילו. ההצלחה שלו זה בשביל משהו אחר. אומר איוב, יוחין וצדיק ילבוש וחסף נוקי יחלויק, הוא מכין והצדיק הוא ילבש, הוא ייהנה מהכסף, הוא ייהנה מהבגדים, מהרכוש שלו. הפסוק הזה מוזכר שלוש פעמים בש"ס. פעם בכל אחד עם הלכה אחרת שחז"ל פוסקים הלוכה למעשה מאוד מתייחסים לפסוק הזה, יוחין וצדיק ילבוש. פעם ראשונה זה במסכת פסוחים דף ממטס, אומרת שם הגמרא שצריכים מאוד להיזהר מהמיורת, לאילום, אדם שהתחתן עם בסתו מתחוכם ושיקח חתן תל מתחוכם ולא המאורת. המאורת כמובן שם מתכוונים למאורת שהוא רושה, לפי הפירוט שהגמרא נותנים, כתוב שם. אז כתוב שם שהשנאה ששונאים עמי אורץ כתלמיד חוכם זה יותר משנאה שגויים שונאים את ישראל. ומי שהוא שונא הוא פירש, אחד שהיה פעם חרדי ולמד עברי תורה, הוא היה בחור ישיבה, והוא פירש מן התורה, הוא התקלקל, הוא נשר, הוא הביא איזה סכנה הכי גדולה. הם שונאים את התלמיד החכמים יותר מכולם. אומר רש"י, למה? שונא הוא פירש, תלמיד ששונא הוא פירש מן התורה, אחד שעזב את הדרך הנכונה ולצערנו התקלקל, הראו לו איזה מכשיר טריפה וירד מהדרך לצערנו, שכולם עזרו בתשובה, אבל כשהוא שם והוא יודע כמה תלמידי חכמים מגנים את עמי האורץ, כמה הם שפלים בעיניהם, הוא שונא יותר מכולם. הוא שונא יותר מהמורץ, כי הוא שונא יותר מהגויים את ישראל, רחמנא ליצלן. למה? כי הוא יודע כמה אתם מתרחמים, שונאים את המאורץ. אומרת שם הגימורת אונו רבונון, שישה דברים נאמרו בימי אורץ. א', אין מוסרים להם עדות, לא מזמינים אותם לשמוע הדבר כדי להעיד עליהם, כי לא מאמינים להם. אין מקבלים ממנו עדות, אותו דבר, הם לא נאמנים לעדות. שלישי, אין לא מגלים להם סוד, אומר רש"י, אוי לך רוחיל ומגלה, אי אפשר לתת לו דבר בסתר, כי הוא יגלה את זה, אין נאמנות אצלו. דבר חמישי, דבר רביעי, לא ממנים אותם להיות אפוטרופוס על נכסים של יתומים, כי הם חשודים על גזל, ולא ממנים אותם אפוטרופוס על קופה של צדקה, זה 4 ו-5, גם כן חשודים על גזל, והדבר השישי, לא מתלווים עמהם בדרך, כי זה סכנה ללכת איתם בדרך, מי יודע מה שהוא יעשה לו. זה אומר התנא קמא שישה דברים, ויש אומרים, כתוב בגמרא, אף אין מכריזים על אבי דתו, אם נאבד למורץ משהו, שעון זהב, אז לא מכריזים על המקום של תספס, ואם תאמר מאין יודע שהיא של המורץ, אתה מוצא שעון, אתה יודע אם זה המורץ, אם אתה יודע של מי זה, אז זה כבר נקרא אביידה. אומר תספס, או אמרי, כגון שיירה של עמי הרצים עוברת, הוא רואה מהבית שלו, עובר קבוצה של המרוצים, רשויים, רואים עליהם, ועוברים, וראינו שנפל מהם, אז לא צריכים להכריז על אבידה. למה? כי כתוב בתורה בפרשת פסחי, הושיב תשיבים להוכיחו. השוב הסבידי זה להוכיחו. והמאורץ לא חשוב אחיך, הוא לא נוהג בדרכי ישראל, בגלל זה לא חייבים להכריז על אבידתו שנמצאה. נו, אז עכשיו נשאלת שאלה. אם זה כל כך ברור, אז למה אתה נקם לא סובר כמו המאמר השני? למה הוא אומר רק שישה דברים, והוא לא מחשיב ברשימה גם כן שלא מחזים על עבידתו של ראשה, של המורץ? בגלל זה הבאנו את הגימורה, מה שכתוב כאן עכשיו. אומר את הגימורה, לפעמים יצא ממנו מהמורץ הזה הראשה זרע הגון בן צדיק שיהנה מן העבידה, שנאמר, יוחין וצדיק ילבוש, זה הפסוק שבן עכשיו מאיוב. התייחס את הגימורה, שזה שאתה רואה עכשיו שיש ראשה שהוא טוב לו, ואתה מתפלא, איך יש לו כל כך הרבה כסף וזהב? מדוע הדרך ראשו ימצא ליחו? אז פוסק הגימורה למעשה, שאתה נקם לא סובר כמו התנא השני, שלא מכריזים על עבידה שלו. אמנם הוא לא הוכיחו, אבל לך תחזיר לו את זה. כי אחד מתוך כמה רשעים, יכול להיות שהבן נהיה בעל תשובה, הוא הגיע חזרה לדרך הנכונה, ברוך השם, ויוכין הכסף של האבא, צדיק ילבוש, הוא ייהנה מזה. רואים איך שהגימור מתאחזת לזה. הגימור השנייה זה במסכת בובי קמא, הדף האחרון של בובי קמא, בפרק הגויזל ומחיל, דף קוף יוטס, אז כתוב אותו דבר. הגימור שואלת, מה עם הכסף של מסור? אחד שהוא מוסר. מה זה מוסר? אומר רש"י, מלשין המוסר ממון חברו לאנשים. הוא הולך להלשין, להוציא כסף מאנשים, יהודים טובים, להעביר את זה לשלטונות, לאנשים. זה נקרא מוסר, ולמלשין עם אלתי תקווה. בכל הזידים מאיר עושה אקירוס, שבירוס, מגיר וסשפילים וסכנים במירוב ימינו. איך חזל מתייחסים עליהם? כתוב בגמרא בעבודת זרה שמורידים אותם לבור ולא מעלים. זאת אומרת שיש מצווה להרוג אותם, אבל לא להרוג בידיים. מותר לשים אותם בבור שהוא ימות לבד. כמובן זה צריך להיות עם רשות מצד המלכות. היום זה לא אקטואלי, אי אפשר לעשות דברים כאלו. אבל חזל מאוד מתייחסים לזה שהיהודי שהוא מוסר הולך להלשין או שמאיים לעשות כך והוא נקרא רוידף או שהוא כבר הוחזק 3 פעמים כתוב בהלוכה ויש חשש שיחזור ויעשה זאת פעם נוספת, מותר לאבדו. עכשיו שואל את הגימורה, מה עם הכסף שלו, אם אותו מותר לאבד, מה עם הכסף? רב הונה ורב יהודה, שתי המוראים, אחד מהם אומר מותר לאבדו ביד את הכסף, לאבד את זה בידיים, ואחד אומר, אסור לאבד אותו בידיים. אז מי שאומר מהם שמותר לאבד את הכסף של המוסר בידיים, הטעם, אומרת הגמרא, שלא יהיה ממונו חמור מגופו. אם מותר לאבד את הגוף שלו בידיים, אז בטח את הכסף שלו. אבל השני אומר, בגלל זה הבן את כל הסיפור הזה כאן, אומן דה אומר שאסור לאבד את הכסף בידיים בגלל זה. אולי ייתכן שיהיה לו זרע כושר, דילמו אבל זרו מעליו וכסיב, כתוב בפוסק באיוב, אם יהיה לו ילד בלצו וילד צדיק, מביא הגמור את הפוסק, יוכין ראשו וצדיק ילבוש. אמנם ארבע מילים אלו אין כזה פסוק בכל התנ"ך, יוכין ראשו וצדיק ילבוש, למדנו עכשיו באיוב שכתוב רק יוכין וצדיק ילבוש. מאוד מעניין שהגמורה הכניסה את המילה ראשו בתוך הפסוק, ללמד אותנו שמדובר כאן בראשו. הם עשו שינויים בפסוק, יוכין ראשו וצדיק ילבוש. רואים איך שהגמורה מתייחסת שאסור לאבד את הכסף של המוסר, שהוא כל כך שופל ובוזוי אצל חז"ל, שמותר לאבד את הגוף שלו, אבל את הכסף לא. למה? כי יכול להיות פעם בכמה שנים, שיהיה אחד מהמוסר שהוא מלשין, יהיה לו אולי בן טוב, יש היום ברוך השם הרבה בעלי תשובה, אז הוא יהיה ראוי לזה, אז הגמרא מתייחסת, שזה יגיע לו, השם כבר יודע מקודם, שככה זה יהיה לו. יוכין וצדיק ילבוש. פעם השלישי שזה כתוב, במסכת בו במציא דף סמך א', עומד בייז, בתחילת פרק החמישי, איזהו נשך ואיזהו תרביס, כתוב בתורה שאסור לקחת ריבית. מגיע אדם רשע, והוא מלווה כסף, והוא כן מקבל ריבית. הוא לא מאמין שהמשכורת שלו, שהשם ייתן לו מפרנסה. אז הוא כבר רוצה להבטיח לעצמו שיהיה לו הרבה כסף. איך? מלווה $1,000 ולוקח ריבית על זה, בלי היתר ריסק, בלי שום דבר, בשם ריביס. זה כתוב בתורה שאסור. אז מה קורה כאן? עומר עובה. עד כאן של תוירו, מכאן ואילך של דבריהם. אז הוא מביא את הפוסוק כאן, יוכין ראשו וצדיק ילבוש. מה הפירוש? שאם היה רשע, והוא הרוויח הרבה כסף מהריבית, כמובן שזה אסור, בגלל זה הוא רשע. הוא ילווה אנשים כסף, ונשמו לו עכשיו בכספת שלו $10,000, שזה דמי ריבית. והרשע הזה מת בלי תשובה, הוא לא החזיר את הריבית, והוא נפטר, מגיע הבן שלו לקבל ירושה, הוא יודע שאבא שלו היה לו כסף של ריבית. אז אם הבן הוא רשע כמו אבא שלו, אז בכלל לא מדברים כאן מזה. אבל יכול להיות שיש לו בן צדיק, יש לו בן שהוא ראוי, הוא בעל תשובה, בן צדיק, אברך יקר, שלומד תורה ומקיים מצוות, הוא נזהר מאוד מריבית ועוד הדברים. אז הוא מגיע לרב והוא שואל אותו, מה אני אעשה? אבא שלי היה רשע, והוא לקח ריבית, הוא עבר לתורה, ויש לי כאן את הכסף, $10,000 בכספת, שזה דמי ריבית, אני יודע ברור שזה, מה עושים עם זה? באים חז"ל הקדושים ואומרים, זכית בכסף, לא עשית בזה שום איסור, והכסף שייך אליך. האבא עשה עבירה, בסדר, אבל הבן זוכה בכסף. אז אומר כאן הגמור הרובה, יוכין ראשו וילבש צדיק, הוא גם כן משנה את הפסוק הזה, שהראש מכין והצדיק ילבש את זה. אז מספר כאן הגמור, שריביס של תוירו, ריביס דה רבונון, זה יותר כאן בעריכות. בכל אופן רואים שהחזל מתייחסים כמה פעמים יוכין וצדיק ילבש, שזה הלוכה למעשה, שראשו וטויב לוי, אז טוב לו והוא ייהנה מהטויב הזה. דבר שיתכן הלוכה למעשה. זה הפוסוק הראשון שהרבי הביא. הפוסוק השני של ראשו וטויב לוי, זה הפוסוק האחרון בפרק בייס בקוילס. וגם למדנו את זה בתחילת הפתיחה של שרה בתוכן. כי לרודום שטויב לפונוב נוסן, חוכמו ודעת ושמחו ולחויתה, נוסן עניון לסויף ולכנוי, לא סייף, דם זה הבל ורעוס רוח. אומר כאן שלמה המלך בקהלת, ולחויטה, אדם שהוא חויטה, הוא לא טוב, כמו כאן, חושב טוב לו. נתן עניין שהשם נתן לו איזה כזה רעיון לאסוף ולכנוס, עוד להכניס כסף, עוד ועוד כסף, הוא לא סביע מכסף. למה? בשביל מה? הוא הרי חויטה. אומר שלמה המלך, לתת לטוב לפני האלוקים, אומר רש"י, מנהג ודאגה לאסוף ולכנוס ולתת לטוב לפני אלוקים, כמו שכתוב במגילה אסתר. פתוס אסתר מרדכי על בית המן, גם זה הבל ורעוס רוח, אחד מן ההבלים שניתנו לבריות שהם עמלים, והאחר נוטל. זה אחד מההבלים באמת. שאנשים אוספים כסף ושומרים את זה בשביל מישהו אחר. יש כזה דבר. זה רואים גם כן לאו דווקא של רשעים. אשרי מישהו נהנה כשיש לו את הכסף והוא נהנה מזה לבד. הוא ומשפחתו. אבל כאן כתוב שאדם שהוא שומר את הכסף, אז יש כמה דרגות. יש חויטה באמת שהכסף ילך לירושה שלו, אבל במה שהוא זכה. הדרגה השנייה כאן חושב את טוב לו, הוא זוכה, יש לו איזה זכות שהוא מכין, והכסף בסוף ילך לצדיק, יוחים וצדיק ילבוש, לא עושה לטוב לפני אליקים, כי מישהו שהוא אדם טוב, הוא ייהנה מזה, יש כמה דרגות, כנראה יש לו איזה זכות. נו, אז יש, עכשיו נמצאים בפורים, אז מותר להגיד איזה מילסה דבדיחוס גם כן. שאלו פעם אחד מהיהודים, בשביל מה אבא שלך הזקן עדיין כל כך מבוגר כבר במושב זקנים בגיל 90, הוא עדיין עוסק רוב היום במסחר, הוא מכניס עוד כסף ועוד ועוד, מה בשביל מה? יש לו כבר פנסיה לעוד 50 שנה. עונה הבן, אבא שלי משחק עם הירושה שלי, הוא מכין לנו ירושה. נו, בסדר, טוב מאוד. אם בזה הוא רגוע, אם יש לו ילדים טובים, אז שיהנו מזה. פעם מספרים בדיחה בפורים, שהיה סבא שהחזיק בפורים את היד, והחזיק את הנכד שלו, והנכד הזה, הקטנצ'יק, כל הזמן לוקח את היד שלו, והוא סוגר את העיניים של הסבא. שואל את הסבא, מה אתה רוצה מהעיניים שלי? הסבא פותח והנכד סוגר, הוא פותח והוא סוגר, מה התלבשת, מה אתה רוצה מהעיניים שלי, אני רוצה לראות אותך, מה אתה סוגר אותם? עונה הילד התינוק, אבא אומר כשהסבא יסגור את העיניים, אנחנו נפתח את העיניים ויהיה לנו הרבה כסף. נו, בדיחה לפורים זה טוב. היהי רצון מלפני אבינו ובושב השמיים, שנזכה באמת, שיהיה צדיק וטוב לו, שנזכה להיות צדיקים, ויהיה צדיק וטוב לו, הרבה כסף לכל הצרכים השצריכים, ושיהיה לתת באמת לטוב לפני אלוקים, שיהיה לנו בונים צדיקים, גם טוב, הראינו השם חסדךו, והיום אם בבואים עלינו לקרוסינו לטוב ולברוך חודשי הדור, וחודש ניסן, ערב פסח הבולים אל הטבעו, שכל ההוצאות המרובות שמחכה לנו לדברים טובים ושמחים, שהשם יזמין לכולם שפע ברוכו והצלוכו, אשתו בגולו ובזמן קורי ונאמר אמן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית וקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300, מארצות הברית 164-658-52-979, מאנגליה 03-30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.